כי ידוע, כולם ודאי יודעים את זה, אני רק מזכיר לכם שהגמרא מדברת על התשובה מאהבה ותשובה מיראה. תשובה מיראה, אז הזדונות הופכות לשגגות, זאת אומרת, הן פשוט נמחקות. ותשובה מאהבה, אז הזדונות הופכות לזכויות. עכשיו, מה זה תשובה מיראה? מה הפירוש? כאילו, המשמעות היא פשוטה, זאת אומרת, אדם שהוא נגיד גנב משהו, או לא התפלל, או לא הניח תפילין, עכשיו החליט להניח, או החליט לשמור שבת. תודה רבה. סליחה, אני לא יוכל. קח את הפתק חזרה, אני לא יעמוד בזה. או שתבטלו שיעור, פשוט אתם יכולים לעשות קפיצה, והרב יבוא הבא. כן, אז מה זה תשובה מיראה? זאת אומרת שהוא נגיד שם, מישהו היה גנב, החליט, הוא הבין שהוא יקבל איזה עונש בשמיים או בארץ, והוא מפחד מהעונש הזה, אז הוא עושה, מפסיק לגנוב. וכשהוא עושה תשובה כזאת, מבקש סליחה ומחפר, כל זה, אבל בסופו של דבר, מה שמניע שלו זה היה זה שהוא פחד מהעונש. אז זה נקרא תשובה מיראה, והבנות הללו נמחקות אם הוא יחזיר, כמובן, את הגניבה. ומה זה תשובה מאהבה? זה שהוא מפסיק לגנוב, או מתחיל לשמור שבת, לא משנה, כיוון שהוא אוהב את קדוש ברוך הוא. ואז מה שהוא עשה, זדונות, הופך לזכויות. עכשיו, הרי גמרא הזאת כולם מכירים, גם אלה שגונבים וגם אלה שלא שומרים שבת. ואם לא מכירים, אז בטח מישהו יגיד להם את זה. אז אני שואל, מי הוא אותו טיפש שיעשה תשובה מיראה? הרי זה כל כך מתבקש. בסדר, אתה פחדת מעונש, אתה הפסקת שם לחלל שבת, ואתה יודע שזה רק נמחק לך, ואז אתה אומר, ואני גם אוהב את קדוש ברוך הוא, ואני גם מתוך זה. מה הבעיה? אני, כמו שאני אוהב את אבא ואמא, כך אני אוהב גם את קדוש ברוך הוא. ועכשיו זה יהיה לי הכל לזכות. אז למה לעשות תשובה מיראה? למה לעצור? אלא כנראה שיש משהו שהוא מעכב, שזה לא כל כך פשוט לעשות את המעבר הזה. ואנחנו ננסה להבין אז על מה מדובר, מה מעכב, ולמה לא כולם עושים תשובה דווקא מאהבה. קודם כל ננסה להבין מה זה יראה. לעניות דעתי, כל מה שאנחנו מדברים, הציור הזה שעכשיו ציירתי, שאדם מפסיק לגנוב בגלל שהוא מפחד מעונש, לעניות דעתי ציור הזה הוא לא מדויק. זה לא תיאור של תשובה מיראה. לפי מהר"ל, בנתיב היראה, יראת השם, בנתיבות עולם חלק ב', וגם לפי רב קוק, במקורות, בעצם יראה זה יחס לקדוש ברוך הוא בתור מישהו. בתור כוח על, כוח עליון, שהוא יושב במרומים, זאת אומרת, הוא כוח רוחני, שהוא מנהיג את העולם, הוא ברא את העולם, מנהיג אותו, מקיים אותו כל רגע ורגע. זאת אומרת, כשאנחנו מתייחסים לקדוש ברוך הוא במובן של נבדלות, זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים לזה קדוש, התפיסה הזאת היא תפיסה של יראה. אנחנו מתייחסים להשם כאילו הוא מישהו, כאילו, או מישהו, משהו, לא משנה, כן, אבל הוא כאילו זה משהו שהוא מחוץ אלינו, מחוץ לעולמנו. כוח על. וזאת יראה. מימד הנבדלות. ויש מימד אחר, יחס להשם. היחס הזה נקרא אין עוד מלבדו. מה פירוש אין עוד מלבדו? זה אומר שאין כוח כזה שהוא נקרא אלוקים, שהוא יושב בשמיים ומשם הוא מנהיג את עולמנו. אלא אין עוד מלבדו, פירושו של דבר, שכל ההוויה, כל העולם כולו, הוא הקדוש ברוך הוא. ואין משהו שהוא לא מקדוש ברוך הוא, לא, אין משהו שהוא מחוץ להשם. הכל קדוש ברוך הוא. אין משהו שהוא לא הוא. כל מה שאנחנו רואים זה גילוי, ביטוי, הופעה שלו. אבל בגישה הזאת היא גישה שהיא בעצם מקטינה את קדוש ברוך הוא. אנחנו לכאורה אומרים, הנה, הוא הכל. והסתכלות שהוא התברך הכל מקטינה. מה היא מקטינה? שאנחנו חושבים שהוא רק הכל ולא יותר מזה. אנחנו חושבים שהוא הכל במובן הקטן, המצומצם שלנו, של מושג הכל. זה סך הכל שנכנס לי לראש או לנפש. וזוהי הקטנה של ריבונו של עולם. לכן אי אפשר להתייחס לקדוש ברוך הוא במובן הזה של אין עוד מלבדו. אבל זאת מידת האהבה. אהבה, פירושו של דבר, אחדות. אין? יראה, פירושו של דבר, נבדלות. אהבה, אחדות. זאת אומרת, הכל אותו אחד. זה נקרא אהבה. אהבה זה לא רגיש שאתה מרגיש שם בלב, אתה, או שאתה רוקד שם עם השירים ושאר הקודש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. זה לא נקרא אהבה, זה בסדר, זה שירה כזאת יפה. אבל זה לא אהבה. אהבה זאת השקפת עולם. שהוא קולט הכל כהופעה אלוקית. וזה לא אידיאלי. זאת טעות. לאהוב את קדוש ברוך הוא, כמו שטעות לראה מפניו. זה שתי טעויות, זה שתי דתות שונות שבעולם. מה שאנחנו אומרים זה שוודאי שאין עוד מלבדו, אבל יש מימדים כאלה בהופעה אלוקית שאנחנו לא קולטים אותם, והמימדים הללו הן מה שאנחנו קוראים אינסופיים, זה משהו שהוא מעבר לקליטה. ואז התפיסת עולם, השקפה שלנו, היא תהיה נכונה. כמו שרב קוק אומר ככה, הוא קורא לזה שהזער אנפין מלביש אריך אנפין. זאת אומרת, העיקר היחס שלנו להשם הוא יחס של אחדות, יחס של אין עוד מלבדו. אבל אנחנו לא יכולים לומר את זה, כי ברגע שאנחנו אומרים את זה, אנחנו מיד מקטינים. ואז אנחנו נכנסים לתחום של בודיזם, או פנתאיזם, או שפינוזה, ועוד כל מיני דברים שהם עשו טעויות גדולות. אנחנו מבינים שיש מעבר למה שאנחנו קולטים. ואת המעבר הזה, זה נקרא הוא. הקדוש ברוך הוא. זה הליבוש שלו. זה ארנפין. זה החלק הקטן, כביכול. כן? זה משני לתפיסת האחדות. עכשיו, מי שאוהב את השם, ועושה את זה מתוך האחדות, מתוך הבנה שהוא חלק מהכל, אז הוא עושה תשובה מאהבה. אבל מי יכול לחשוב ככה? אתם מבינים, רוב האנשים הרי לא קולטים, או יחס שלהם, זה עבודה קשה להגיע למחשבה שהכל השם, ויש עוד מימד שהוא בלתי נתפס, זה מסובך. זה מאוד קשה לחיות כל הזמן לעשות חשבונות כאלה. לכן אין הרבה אנשים שהם עושים תשובה מאהבה. זה כמעט הרבה יותר קל, ואנחנו התחנכנו ככה, על זה שהשם משגיח עלינו, זאת אומרת, יחס חיצוני עליו. אנחנו קוראים לו התברך בגוף שלישי. יש מישהו, זה הוא. הקדוש ברוך הוא, זה לא. הוא משגיע, הוא עושה, וכל מה שיש לנו, כל הטרמינולוגיה שלנו, תנ"ך ותפילות, והכל בנוי על פי תפיסת עולם, שהקדוש ברוך הוא מחוץ אלינו. הוא ברא אותנו, הוא משגיח, יש הוא ויש אנחנו. עוד מעט אנחנו נחזור ונסה להסביר למה הגענו למצב כזה, למה התורה בחרה לדבר על השם כאילו זה מישהו אחר. אבל לפני כן אני רוצה רק להגיד לכם שכשאנחנו מתייחסים ככה להשם כאילו הוא מישהו, אנחנו לא מודעים, או אולי אפילו להגיד אנחנו לא מודים בזה, אבל בלב האדם מתפתחת שנאה כלפי השם. אנחנו בחיים לא נאמר את זה. אנחנו נגיד, לא, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. אתה השם אלוקינו, הוא התברך. אבל באמת, אצל אדם, כשיש הוא כזה, כן, מישהו, אתה חייב לקנא בו. אתה לא יכול לא לקנא במישהו. למה אתה תקנא בקדוש ברוך הוא? אני יודע שאנחנו לא מודעים, אבל תכף אתם תראו, אני אראה לכם מקור, ואתם תראו שאנחנו ודאי מקנאים בהשם. אבל נגיד בינתיים, למה אתה מקנא בו? כי הוא חי לעד וקיים לנצח, ואתה תמות. הוא מלך חי וקיים, ויש לך מינוס בבנק. זאת אומרת, אין מה כאילו, ודאי שכולם היו רוצים להיות כמו אלוקים. להיות הכל יכול, להיות בכל מקום, להיות מלך מלכי המלאכים. ג'וב מעולה. אבל אנחנו לא מעיזים לחשוב ככה, כי התרגלנו מילדות שזה אסור לחשוב. אז לכן אנחנו לא חושבים ולא מרגישים את זה. אנחנו מקנים במשה שקנה אוטו חדש. בוא אנחנו מקנים. בקדוש ברוך הוא אנחנו, זה צרות אחרונות שמדיגות אותנו. אבל באמת, באמת אנחנו כן מקנים. אומר על זה רב קוק באורות הקודש, אומר ככה, יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש. קנאה, מרכבת עצמות. הקינה המוזרה הזאת היא הקינה באלוקים. אדם מקנה הוא באלוהים. על אושרו האינסופי, על שלימותו המוחלטת. הקינה הזאת גורמת עקמומיות הדעת וחשקת המחשבה. טמטום השכל ורוגז הרוח. וכשכל האמצעים אינם מספקים להכיל את זעמה, זעם של הקינה הזאת, היא מסיימת בכפירה מוחלטת. אדם בא כל כך מקנה בהשם, שהוא אומר לו, אין בכלל אלוהים. מי אמר שיש? אלוהים מת, כמו שאמר ניטשה, כן? אין אלוהים. למה הוא אומר שאין אלוהים? כי הוא כל כך מקנה בו כדי להסיר מהנפש הכואבת, האוכל את הרכב, את העוקץ הקנאה, הדוקר נורא. אז כמו שאומר רב קוק באורות הקודש בית שין צדיק זין, זה היה המקור, הרב אומר כאן ש... אנשים לא מודעים לזה, לא אומרים את זה, לא יגידו את זה בפה, לא יודו בזה, אבל הם מקנים בהשם. למה הם מקנים? כי יחס אליו בתור כוח זר, בתור איזשהו אל ניכר, איזשהו כוח. אז נכון, הוא ברא אותנו, הוא אבינו שבשמיים, הוא עוזר לנו, הוא נותן לנו לחם לאכול ובגד ללבוש, ואנחנו בניו, והוא אוהב אותנו. כל המילים הללו יחד עדיין עומדות סביב הנושא של יחס זרות כלפיו. גם אם יש נדיב גדול הוא זר לך. גם אבא שלך בעצם זר לך. נכון, הוא אוהב אותך, אתה אוהב אותו, אבל אתם לא אותו אחד. זה במקרה הטוב, כן, שהוא אוהב אותך ואתה אוהב אותו. יש הרבה כאלה שהם לא אוהבים את אבא, או לא מצליחים לסלוח לו כל מה שהיה בעבר. אבל אני אומר על אבא אידיאלי, עדיין זה מישהו זר לך. גם הלכתית. אתה צריך להציל את עצמך, לא את אבא, אם יש משהו מצב קריטי. אתם לא אותו אחד, עם כל הכבוד. אז כשאנחנו מתייחסים להשם יתברך בתור מי שהוא, ולא משנה מי הוא ההוא הזה, זוהי עבודה זרה. מה שחזל קראו עבודה זרה, זה לא פסלים או בובות או... כן, זאת אומרת, זה לא פסלים, זה לא צלב, זה לא כל מיני שם ריקודים של עבודה זרה. עבודה זרה, יש הרבה הסברים, כן? אחד המובנים, מה זה עבודה זרה? זה יחס של זרות, זאת אומרת, יחס לקדוש ברוך הוא, בתור מישהו. שהוא ישנו, הוא קיים, הוא שם, ואני אוהב אותו. זוהי עבודה זרה. למה זה עבודה זרה? כי הוא לא כולל אותי. הוא בכל עולם, הוא הכל גדול, הוא הכל ברע, הוא מקיים אותי כל רגע ורגע, נכון, אבל אני יודע שאני לא אלוהים. הסימן שהוא זר לי. זאת הבעיה. ולכן, יחס של הרבה אנשים לקדוש ברוך הוא יחס, הרב קוק קורא לזה, של קריקטורה. שהוא כביכול מתפלל, משתחווה ובוכה ומתחנן ומתפלל, אבל בפנים הוא שונא אותו. כי מי הרג את סבתא שלו? למה סבתא מתה? זה הוא. נכון, זה לטובתנו, זה לטובה לכל העולם. תודה רבה לוועד העובדים ולחברת פלאפון. אתם מבינים, כאילו, בסדר, נכון, אני מבין, תודה, זה היה הכי טוב, אבל עדיין, מי הרג את סבתא? הוא התברך. אז אתה לא יכול לא לשנוא את קדוש ברוך הוא. אדם בלי לדעת, בלי כוונה, בפנים, כל עוד שזה יהיה מישהו, עם המושג הזה, קדוש ברוך הוא, זה יהיה מישהו, אתה לא מודע לזה. אבל הרב קוק אומר, אתה שונא אותו. אבל בפה אתה אומר, לא, אני אוהב אותו, מה פתאום? אוהב את השם, הוא ברא, הוא נתן לנו, הוא הכל נותן, הוא הכל ממנו התברך, וכל זה שקר. תקשיבו איך הרב אומר את המילים האלה, תקשיבו טוב, אני עכשיו קורא פסקה ממוסר אביך, עמוד פי א', כבוד אלוהים. תחת מושג זה מונחת הגבורה והרפיון. הנטייה לתן כבוד להשם אלוקים. היא מולדת גבורת האדם, הכרת הממשלה של הטוב היותר עליון בעולם, שהיא מתפשטת והולכת באותה מידה שדעת אלוקים בתכונתה העליונה הגוררת אחרי את רכשי הכבוד היותר עליונים מתגברת בעולם. עכשיו, אני יודע שזה לשון של רבים היא קשה, קשה לקלוט מה שאני עכשיו אומר, אני אחזור במילים פשוטות ואחר כך יקרא עוד פעם ואתם תזהו במה שאנחנו עכשיו קוראים. הרב קוק אומר ככה, אדם לא יכול לאהוב או לכבד את השם בלי שהוא לומד מה שנקרא דעת אלוקים. דעת אלוקים זה שיטת הלימוד. זאת אומרת, צריך יחס האמיתי ונכון להשם לא יכול להיות בלי לימוד, בלי חקירה, בלי ניתוח, אלא רק רגש זה ודאי יוליד שנאה וכעס כלפי השם. עכשיו, אז הרב אומר ככה, כן, אני אחזור עכשיו על המילים של הרב, תראו איך הוא אומר את זה לגבי דת אלוקים. הכרת הממשלה של הטוב היותר עליון בעולם, שהיא מתפשטת והולכת באותה מידה, כן, עכשיו, אלו המילים עכשיו, כן, תשימו לב לביטוי, זה הולך באותה מידה שדת אלוקים בתכונתה העליונה, הגוררת אחריה את רכשי הכבוד היותר עליונים, מתגברת בעולם. זאת כשאנשים מתגברים, לומדים את דת אלוקים. אבל בני אדם הנפחדים ונרעשים, ומתוך פחדם אינם שמים על ללב, ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוקי ובחקר כבודו. מה שרוב בני אדם קולטים את אלוקים, דרך אגב, לא משנה, דתיים או חילונים, אין הבדל מבחינה זו. ברגע שאדם מתייחס להשם בלי חקירה, בלי לימוד גודל כבודו, בלי דת אלוקים, הציור עצמו, זאת אומרת, מה שחושבים אלוקים, נהפך להם לרועץ. זאת אומרת, זה מפחיד אותם, אבל מצד שני, אתה צריך לכבד אותו, אתה צריך להגיד עלינו לשבח, אתה צריך להגיד לו, הוא מלך מלכי המלכים, אתה צריך להגיד כל מיני שבח להשם, אומר על זה הרב, וציור עצמו נפח להם לרועץ, וחובת הכבוד לאלוהים מתגלמת אצלם בתור תביעה אכזרית מעצם שואף כבוד לאין חקר. כאילו קדוש ברוך הוא כל כך רוצה כבוד, שהוא הכריז על עצמו מלך הכבוד. הוא רוצה הרבה כבוד, שאנחנו כל הזמן נגיד לו, אתה, מי אנחנו? אנחנו שום דבר. אתה, מלך, מלכי המלכים, אתה יושב על כיסא הכבוד, אנחנו נביא לך כתר, מלכים יביא לך, כתר יתנו לך. או, הנה, יתנו לו כתר, או, זה מאוד מאוד מרשים, מדליה עכשיו יתנו לך. כתר, וואו. עכשיו יש לו ערך, עכשיו הוא כבוד. מאוד חשוב לקבל למלך כתר, שאנחנו ניתן לו. אתה מבין, זה מין, אם אנחנו תופסים את זה בצורה בלי חקר, בלי לימוד, בלי הבנה עמוקה, זה הכל יוצא פשוט סיפור מגוחך, מצחיק, כמו שרב קורא לו, איזשהו עצם אכזרי ששואף כבוד לאין חקר. זאת אומרת, כבוד בלתי פוסק. הרבה כבוד הוא רוצה. כל הזמן, כל הזמן, כל יום כיפור, תשב מבוקר עד לילה. כל הזמן, תגיד, כבוד, כבוד, כבוד. אתה כבוד, הרבה כבוד. מה זה הדבר הזה? הייתכן שזה באמת ריבונו של עולם? זה מה שהוא? כן, שהיא, התפיסה הזאת, משפלת בקרבם רגש עדין וטוב אצל אנשים שככה חושבים על השם שהוא ישנו, ישנו איזשהו אלוהים יתברך שם בשמיים שהוא יושב על כיסא כבודו, אז אצלם זה מוריד את הרגש עדין וטוב ומהפכת אותם, את אנשים שככה מכבדים את המלך, לעבדים עצובים ואכזריים. זה הופך אותנו עבדים כאלה, שאנחנו עושים את זה בשביל יהיה לי גן עדן אחר כך, או הוא ייתן לי סייעתא דשמיא, הוא ייתן לי שידוך טוב, ילדים יהיו בריאים, ואם לא, אם אני לא אתנהג יפה, אז מה הוא יעשה לי? טוב, שתי. כן, כן, מלך הכבוד, הכל מצוין, אנחנו אוהבים אותך. אבל זה הופך אותנו לעבדים עצובים ואכזרים, שונאים זה את זה, ושונאים את האלוהים באמת, בתוכיות ליבם. אף על פי שיאמרו תמיד דברי אהבה וכבוד, כשמזכירים את השם. בפיו ובשפתיו יכבדוהו, וליבם רחוק ממנו. אותם. אני רוצה לחזור על הפסקה הזאת. אני קורא ממוסר אביך, עמוד פי א'. אומר ככה הרב. וחובת הכבוד לאלוהים מתגלמת אצלם בתור תביעה אכזרית מעצם שואף כבוד לאין חקר. שהיא משפלת בקרבם רגש עדין וטוב, והופכת אותם, אנשים הללו, הופכת אותם לעבדים, עצובים ואכזריים, שונאים זה את זה, ושונאים את אלוהים באמת, בתוכיות ליבם. אף על פי שיאמרו תמיד דברי אהבה וכבוד, כשמזכירים את השם. מיד נגיד, כן, השם יתברך, הוא ושמו. אמן סלע, כן יהיה רצון. כל מיני כאלה מילים שהם מאוד מאוד מרים שאתה, או יש לך יראת שמיים גדולה, כל הכבוד, כן, אתה אומר הרבה, בעזרת השם יתברך בלי נדר. אבל זה לא באמת יראת שמיים. הרב אומר שזה רק בפיו ובשפתיו יכבדוהו. ולבו וליבם ריק ממנו. זה עבודה זרה. זה היחס מתוך יראה. אז יש איזה דבר חיובי. יותר טוב שאדם יפסיק להיות גנב, או ישמור שבת, כשהוא מפחד שישרפו אותו שם בגיהנום, יעשו ממנו מנגל. יופי, בסדר, זה טוב. אז הוא, לפחות אנחנו הרווחנו שהוא הפסיק לגנוב. חברה יותר טובה, מצוין, אין בעיה. אבל האם זה אידיאל? הרב אומר, לא, זה לא אידיאל. לא רב, כולם. תורה, גמרא. אלא מה כן אידיאל? תשובה מאהבה. ומה זה תשובה מאהבה? זה כשאתה מבין שאין עוד מלבדו, אין את מי לסנוע, אין שם בשמיים אף אחד שאתה צריך לתת לו כבוד או שהוא יעניש אותך, אלא הכל, כל ההוויה, כל המציאות, כל העולם הזה, כל היש, זה הוא, אותו אחד, שהוא מופיע בממדים כאלה שאנחנו קולטים אותם, ואנחנו קוראים לזה עולם הזה, ויש מימדים שאנחנו לא קולטים, ואנחנו קוראים לזה אין סוף ברוך הוא, עולם הבא, הקדוש, אבל זה מימדים של אותה אחדות אחת. וכשאתה חי בתודעה כזאת, זה נקרא תשובה מאהבה. למה אתה מפסיק עכשיו לגנוב או נוסע בשבת, או לנסוע בשבת או כל זה? בגלל שאתה מבין שאתה בעצמך זה אחד הגוונים של אלוקות. ואם אני גוון של אלוקים, איך אני יכול עכשיו לחטוא? אז נכון, יש לי יצר הרע, וצריך לדעת למה כוחות כאלה משתלטים עלינו, ולפעמים אנחנו עושים שטויות וכו'. אבל זה כוחות שעובדים עלינו, אבל כששכל והמחשבה והלימוד וחקירת כבוד מתגברת בי, שזאת היא תשובה מאהבה, אז אני ודאי לא רוצה לחטוא. אז אני לומד לעצור את עצמי. עכשיו, כל מה שהסברתי לכם, יש הרבה מקורות, הרבה דברים, אני לא אכנס לזה עכשיו, כמו שאמרתי לכם קודם. כל מה שאני עכשיו אומר לכם נמצא פה בספר הזה, שבסוף השיעור אפשר לקנות אותו, הכל כתוב, הכל מלא מקורות וכולי. אז אנחנו לא, אני לא אעשה איתכם עכשיו פריסה שלמה של גדולי ישראל שכולם אומרים את זה, כי זה ייקח לנו הרבה זמן. אני רק חוזר על התמצית. אז מהי כן אמונת ישראל הנכונה? תפיסת עולם ישראלית היא תפיסה שאין עוד מלבדו, וכל מה שאנחנו קולטים, כל מה שעכשיו קורה, כעת, מה שאנחנו פה יושבים, זה עכשיו קורה באלוקות. הוא לא מעל התקרה הזאת, או מעל סטרטוספירה בחלל. לא פיזי ולא רוחני. העולם הגשמי והעולם הרוחני הוא גם זה גוונים שונים של אחדות אחת. הכל אלוקות. אין עוד, אין משהו. לא שאין עוד מלבדו, זה אומר אין עוד אלוהים אחרים מלבדו. אלא מפרשים אומרים את הפסוק, את הביטוי הזה, פסוק הזה, אין עוד מלבדו כאין משהו חוץ ממנו, חוץ מזה. רק הוא התברך. אז למה אנחנו קוראים לו הוא? כי יש מימדים כאלה שהם בלתי נתפסים. כמו שאתה בעצמך, אני, אתה, אתם, כולנו. אנחנו הרי כולנו מזהים שבנו יש מימד כזה שאנחנו לא מכירים אותו. כמו שאתם עכשיו יושבים פה, תזכרו את עצמכם לפני 10 שנים. לפני 10 שנים אתה הנוכחי פה עכשיו באולם הזה, היית נראה לעצמך כמישהו אחר. היית אומר עליו הוא, כי פער ביניכם פער גדול לרובכם בכל אופן. זאת אומרת, יש בנו מימדים שאנחנו לא מכירים אותה. ובעוד 10 שנים, בעזרת השם, אנחנו נהיה במדרגה אחרת, יותר גבוהה. שמבחינתי הנוכחי היום, הוא, אני, בעוד 10 שנים, זה הוא, זה גוף שלישי, זה מישהו אחר. זאת אומרת, אנחנו אומרים בפה ובציור, בלבוש, כמו שקורא את זה רב קוק, בלבוש אנחנו קוראים לו, מתייחסים לריבונו של עולם כמישהו אחר, אבל בראש, בלב, בנפש, זוכרים שזה לא באמת ככה. לא שיש מישהו שהוא משגיח עליי, אלא זאת השגחה שמשגיחה על עצמה. זאת אומרת, כמו שאני משגיח על כוליותי. אז ככה יש השגחה שמשגיחה על עצמה, וכיוון שאני חלק ממנה, זאת אומרת, אני פרט, ביטוי, הופעה, או כמו שחזל קוראים לזה, נשמה, והנשמה היא חלק אלוקה ממעל, זאת אומרת, ואנחנו מבינים שבקדוש ברוך הוא אין חלקים, חלק. חלק אצל חזל זה בחינה, פן. אז אני פן של השם. מימד, ביטוי, הופעה, חלק אלוק הממעל. ואין סוף משגיח על כוליותו, כולל גם החלק הקטן הזה שהוא נקרא אני. זאת על מימדו. אז לפי רב קוק, תפיסת עולם ישראלית הנכונה היא תפיסה שאומרת שפן החיצוני כביכול, הזר של השם, הוא מלביש את פן הפנימי. הרב אומר ככה, תראו, אני עכשיו קורא מ8 קבצים א', פסקה סמך ה', אומר הרב ככה, המחשבה בעניין אלוקות, בשני צדדים שלה, דיינו, הצד האחד ביחס שלנו להשם, בצורה המדברת על בורא והנברא. מכל אחד בפני עצמו, כאילו יש פה שתיים, כן? כאילו, אומר הרב, הוא נושא לעצמו, אלא שהוא, סליחה, אלא שהם, שני חלקים הללו, השם ואנחנו, כן? מחוברים יחד, מתוך שהבורא מחיה את הבריאה, והבריאה מקבלת חיים מהבורא. זה ציור אחד. יש השם, יש בורא ויש בריאה. ויש ציור שני שאומר אין בריאה. אין כזה דבר בריאה. הכל אלוקות. אז למה אנחנו קוראים את זה, קולטים את זה כמשהו נפרד, כאילו יש בריאה, כאילו יש פה עולם? זה כיוון שקרה שינוי בתפיסה שלנו, שאנחנו התחלנו לקלוט את המציאות כמשהו נפרד. וזה נקרא בריאה, מה שאנחנו קוראים לזה בריאת העולם. אומר על זה הרב, הצד השני, שאין שם מציאות של בריאה כלל. אז למה אנחנו קוראים בורא או בריאה? הרב מסביר. והשם בריאה הוא רק מושאל מצדנו. אנו נבראים אנחנו רק מפני צמצום השגתנו. זאת אומרת, קליטה של מימד באלוקים, שהוא נקרא אדם. קליטה שלו הצטמצמה, וזה נקרא שהעולם נברא. קליטה הצטמצמה. זה נקרא צמצום. ובאמת, הכל הוא בורא אלוקים. אבל הכל הוא עניין אחר ותוכן אחר, שאין לו שום ערך של ההתגלות חלקית. לכן אי אפשר לקרוא להשם כאילו משהו חלק. ואלוהים הוא דווקא הכל, ולא חלק, מצד שהוא חלק. דרך אגב, מה זה חלק של אלוקות? חלק פירושו של דבר שהוא בורא יתברך. למה זה חלק? כי הוא רק בורא, הוא לא אני. הוא לא כולל אותי, הוא לא כולל את המיקרופון הזה. הוא רק מקיים אותו, אבל הוא לא מיקרופון. סימן שהוא חלק, וזה לא ייתכן. גישה הזאת היא לא נכונה, אין דבר כזה. האלוקות, כמו שאומר הרב, זה הכל ולא חלק, מצד שהוא חלק. המחשבה הזאת פועלת בכל צד מצדיה פעולה על נפש ישראלית. זאת אומרת, נסכם. יש תפיסה אחדותית ויש תפיסה פירודית. תפיסה אחדותית מאוד מאוד קשה לקליטה. מה הקושי בתפיסה אחדותית? אתה יכול לחשוב, טוב, זה אלוקים, אני עכשיו מחזיק חלק ממנו, או אני חושב על אלוקים, או כל מיני תפיסות קטנות, הקטנה של אלוקות. כי כל מה שאני אחשוב, אם זה אלוקות, אז עם כל היופי וכל הכבוד, עם כל גודל של עולם הזה, עדיין זה סך הכל רק עולם, רק זה. ולכן אצל אדם מתעורר יחס, אולי נגיד לא יחס, אלא מתעוררת מין זה, כאילו מקטינים את קדוש ברוך הוא בתפיסה אחדותית. זה בעיה של אין עוד מלבדו, ובעיה של השם יתברך ובשמיים, זה בעיה של זרות. יש לנו שתי בעיות, אחדות, הקטנה או זרות. אז חז"ל, תורה והכל, כן, נבואה, קדוש ברוך הוא, בחר להתגלות לנו בצורה של זרות ולא הקטנה. ולכן כל התורה כתובה בלשון, בגוף שלישי כלפי השם, שלישי או שני. אתה הוא אלוקינו, הוא יתברך. אבל הגישה הזאת החזיקה מעמד מצוין, החזיקה כמעט 6,000 שנה. מעמד היה מצוין. ככה תורה חיה. 6,000 שנה כמעט שעולם קיים, גם 2,000 שנה לפני שהעולם ניתן, הכל דיברו בצורה של זרות. יש בעל הבירה, הציץ עליו בעל הבירה, יש מישהו משם, הוא מסתכל, הוא נותן, הוא מציל, הוא מעניש, יופי, חיינו ככה טוב מאוד כל הדורות. אבל כשמגיעה הגאולה, גאולה לא רק פוליטית, חברתית, מדינית, שאנחנו חוזרים לארצנו, בונים בית המקדש וכל זה, אלא גאולה, הכוונה שזה תיקון העולם מוחלט. זאת אומרת שהוא אחד ושמו אחד. כשמגיע הזמן הזה של, שאין עוד מלבדו, ואנחנו ביום כיפור אומרים 7 פעמים, בוקים 7 רקעים, השם הוא אלוקים, האחדות והנפרדות זה אותו אחד. כשמגיע הזמן להיומה, יום הגדול, אותו יום שהוא בא, אז התפיסה שהחזיקה מעמד מצוין מאז בריאת העולם כמעט, תפיסה הזאת קורסת. ופעם ראשונה בהיסטוריה העולמית, תחשבו, פעם ראשונה, עם ישראל בכללותו כמעט, 90% היום בעם ישראל, לא מוכנים לקיים תורה ומצוות. מכריזים על עצמם כחילונים. אני לא אומר בארץ. בארץ זה 75%, 70%. אבל בעולם כולו, רוב מוחלט של עם ישראל אומרים, אני לא מאמין באלוהים, או אומר, אני לא דתי. פתאום עזבו את היהדות. למה? כי התפיסה הזאת שהשם הוא שם, קורסת. היא קרסה בעצם. היא כבר לא מספקת לסחורה. אנשים פתאום מתחילים להרגיש בפנים מה שהרב כתב בתור קינה וסינה וקריקטורה, כל זה, אנשים מתחילים להרגיש את זה ולחיות את זה, ומבינים, נו באמת, זה, ומתרחקים מדת, לא בגלל שהם רוצים כאילו להתיר לעצמם עריות, כמו שגמרא אומרת. להפך, יש מהם הרבה אידיאליסטים, ואלה שהקימו את המדינה, היו מוכנים למות פה בשביל, וללחם עליה, ולהיות פה בחולרות וכל זה, עזבו את הישיבות בפולניה ובמורוקו ובכל מקום, ובאו לארץ להקים את המדינה ולעבוד פה קשה. היה לו שם חנות, לא כולם באו בלית ברירה. באו מתוך אידיאליזם, הם לא באו כדי להקל לעצמם חיים. אנשים אידיאליסטים, הם רוצים גודל, רוצים הרבה יותר ממה התפיסה המפרידה הזאת מספקת. ולכן אומר הרב שהגיע הזמן שאנחנו נחזור, או בעצם לתחייה, או נבנה את תפיסת עולם האחדותית. שאנחנו נעשה תשובה מאהבה, פירושו של דבר שאתה מבין שאין עוד מלבדו. ויש מימדים כאלה שהם בלתי נקלטים. וזאת התשובה שמהפכת הכל לזכויות. זאת התשובה שהעולם מחכה. זאת תחיית המתים, האמיתית הגדולה שצריכה להיות. זה כל העניין שמתבטא בקיבוץ גלויות, בבניית בית המקדש, בביאת המשיח. כל הדברים הללו הם מבטאים את התפיסה הזאת של העולם, של המציאות. לזה אנחנו שואפים, לתשובה הזאת אנחנו מתפללים. בעזרת השם אנחנו קרובים. זה כבר קיים, זה כבר התעורר. הניצוץ הראשון הופיע. הרב הביא את אותו, אבל הוא לא המציא את זה, כן? אבל זה כבר קיים, זה כבר נמצא. ואנחנו קוראים לתשובה מאהבה, שאתה תבין שכל מה שקרה זה חלק מתוכנית הגדולה האלוקית, ואז זה, הכל זה הופך להיות לזכות אחת גדולה. לשם אנחנו שואפים. זה מעבר לתפיסה, אנחנו לא מבינים, לא קולטים את זה, אבל זה מה שיהיה בסופו של דבר. אהבה להשם. אהבה מתוך אחדות, שאתה מבין שאתה לא אוהב בעצם זר, אלא הכל, אתה מבין את האחדות. ואנחנו מתחילים את העבודה הזאת מעצמנו, מבני משפחה, מבני זוג, הורים, אנחנו לומדים להסתכל על כל אחד כגילוי שכינה, ותפיסה הזאת הולכת וגדילה, ולזה אנחנו שואפים. שיהיה לנו בעזרת השם גמר חתימה טובה, ותשובה מאהבה ממש. אני מזכיר, מי שרוצה לקנות ספר, אז אפשר, אנשים הגיעו באמצע שיעור, אז לכן אני חוזר. אפשר לקנות ספר שלי, חדש, שיצא עכשיו, כאן בלי, כאילו, למי שאין כסף יכול לקחת בהקפה או בצורה אחרת, לא משנה, יש כאן ספרים, אפשר לקחת. טוב, שנה טובה. ניקום לקמי שכינתא כעתי.
רק שנייה, בסדר, בבריגה.